בשעה הקרובה אנחנו נלמד ביחד את מגילת רות. ואני רוצה לפתוח את חמשת הפסוקים הראשונים, לקרוא אותם ביחד. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי. ושם שני בניו, מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה. ויבואו שדה מואב ויהיו שם. שימו לב, המגילה פותחת בתיאור שפוט השופטים, רעב בארץ, ואיש מבית לחם יהודה מקבל החלטה קשה. הוא הולך לגור בשדה מואב, לוקח איתו את אשתו ושני בניו, אנחנו גם רואים את השמות שלהם, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. ויהיו שם פירושו מה? היו שם. הם לא באו לטיול ולחזור, אלא להיות, זו הוויה, זה לשהות, זה להיות חלק מן המקום. והנה שורה של צרות בעצם, השלכות למעשה הלא פשוט הזה של לרדת לשדה מואב. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. שימו לב, לאחר מותו, אז איזשהו משהו נפתח, איזה היתר מבחינתם, ויסו להם נשים מואביות. בא שלב הבית בוללות, שם אחת עורפה ושם השני רות, וישבו שם כעשר שנים, שוהים עוד פעם, גם הישיבה, מסוג של השתקעות במקום. אז אם כן, הדור הבא, הבנים, יושבים שם כעשר שנים, וירותו גם שניהם, מחלון וחיליון, ותישאר האישה, משני ילדיה ומאישה. שימו לב, חמישה פסוקים שבעצם מתארים טרגדיה בכל קנה מידה. איש מקבל החלטה, לוקח את המשפחה שלו, הוא מת, בניו, אחרי שהוא מת, בניו נושאים נשים נוכריות, לאחר מכן מתים בניו, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, אישה בודדה שנמצאת בשדה. זוהי נקודת מוצא, ואם היינו מנסים לדמיין מה בעצם עתידה של משפחה כזאת, איזה פוטנציאל יש, לאן יכולה מציאות כזאת להוביל, אז היינו מצפים אולי לרע מכל, כן, לאן זה מוביל לשום מקום. והנה אנחנו בעקבות ארבעה פרקים לא עמוסים מדי בהתרחשויות, אנחנו עוברים איזשהו תהליך, ואנחנו רואים שמהמקום הזה, כן, יהי ביתך כבית פרץ, ליהודה, ורחל וכלאה, ויש לנו שושלת, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. מהמקום הזה נולד עובד, ישי דוד, מלך ישראל נולד במקום. איך הראה הדבר? זה באמת סיפור. איך מגיעים מנקודת מוצא כל כך קשה לנקודה כל כך גבוהה, כל כך משמעותית, מכאן בעצם בית המלוכה שלנו, מלך ישראל, הבשורה הגדולה של דוד, היא בעצם נמצאת כאן. והדבר המעניין, זה שההתרחשות הזאת היא לא התרחשות ניסית. לא כתוב שיש כאן ניסים. מה שיש כאן זה אנשים שמקבלים החלטות נכונות בזמן הנכון. ומי שמניע בסופו של דבר את התנועה, את מה שמתרחש, את התהליכים שמתרחשים, אז באמת, כן, זה צמתים שבהם נעמי מכריעה, רות מכריעה, ובועז מכריעה. מה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה, אנחנו ננסה לזהות איך בעצם מה חולל את השינוי הזה, או מה הוביל את המשפחה הזאת, ובמידה רבה בעצם להבין איך נולדה משפחת המלכות שלנו, איך בא דוד לעולם, זה ללמוד בעצם את מגילת טוב, אז בואו נראה קודם כל מה הוביל את המשפחה למטה. אל הירידה, זו בעצם, זו הנקודה הראשונה. אז בואו נקרא את הפסוקים. אם כן, ויהי בימי. כולנו מכירים, אני חושב, במידה כזו או אחרת, מכירים את חז"ל, שאומרים, כל מקום שכתוב ויהי בימי, מה זה? כל מקום שכתוב ויהי בימי, זה לשון צער. כן, אמר רבי לוי, ויהי תימא רבי יונתן, דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי, וזה הגמרא מתקנת, כל מקום שנאמר ויהי בימי, אינו אלא לשון צער. ואם הייתי מנסה לבאר למה הדבר קשור, באמת יש פה הוויה שהיא תלוית הקשר. ויהי בימי, איזה ימים, ויהי בימי אחשוורוש, או ויהי בימי איזשהו הקשר מסוים, וכל הקשר שמייצר פלטפורמה להתרחשות, יש בו מידה של צמצום, ופה שפות השופטים, בימים שבהם מה שנמצא באוויר זה שופטים, שפות השופטים זה לא רק ויהי בימי השופטים, השופטים שופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. זאת אומרת, המצע, הייתי אומר, קרקע הגידול של ההתרחשות זה תקופת שפות השופטים, ואנחנו מתבייתים על שבט יהודה, אותו שבט שכולנו רואים אותו במיטבו בתקופות אחרות, שבט יהודה נמצא במיטבו בתקופת שמואל, בתקופה מאוחרת יותר, ואילו... אם כן, אנחנו עם הכותרת הזאת באים אל תקופה, אל תקופת השופטים, ומספרים, ויהי בימי שפות השופטים, מה קורה למישהו ממשפחת יהודה, ולא סתם ממשפחת יהודה, אנחנו נראה משפחה חשובה, משמעותית, ציר המרכזי של קודם לכן נשיאים והמשכם, מה קורה להם בימי שפות השופטים. ככלל, אם הייתי מנסה ככה בקצרה לשאול מה מאבחן את תקופת השופטים, תקופת השופטים זו תקופה שבה המנהיג הוא כמו שופט. שופט הוא לא מנהיג באמת. שופט בבית משפט או בבית הדין הוא פותר בעיות. באים אליו עם איזה תקלה והוא אומר באופן שיפוטי מה נכון, מה האמת, מה צודק. וחוזרים הביתה. אחרי שהוא פתר את הבעיה, הוא לא ממשיך, הוא לא מוביל, הוא לא לוקח אחריות על המציאות, זאת לא אחריות שלו, הוא שופט. סוג של מנהיגות, בעצם בספר שופטים הוא בדיוק כך, מושיע וחוזר הביתה, ואין אחריות ואין הובלה. ובימים האלה שאין אחריות ואין הובלה, אז בעצם לוקחים אותנו להציץ מה קורה שם באותה משפחה. אז אם כן, וילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו, ושימו לב, השמות, שם האיש אלי מלך, איזה שם יפה, אלי מלך, האל שלי הוא מלך, יש פה איזה הצצה, ויש פה איזה מין געגועים או שייכות, או גם מקום גבוה, אלי, הקדוש ברוך הוא מלך, ושם אשתו נעמי, גם השם הזה מספר על נעימות, על הרמוניה, על חיבורים, גם זו אולי, סוג של מלכות שככה מחברת את כל הכוחות ביחד, זה הדור האחד. אבל שני בניו, מחלון. מחלון, לשון מחלה. וחיליון, לשון כליה. ובדברי הימים, יואש, לשון יאוש, ושרף. וואו. אם כן, מחלון וחיליון, ויבואו שדה מואב ויושה, ואז שרשרת של ירידה. ומה שאנחנו רואים באופן שלא אי אפשר לברוח ממנו, זה שהאיש, כן, אלימלך, בעצם בתוך המציאות הזאת, לא יכול לסבול אותה, והוא עוזב. ברגע של, כן, אותו אחד שאומר אלימלך, או בלשון התלמוד, תורה שבעל פה, אליי תבוא מלכות, זאת אומרת שהוא לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא גם אני לוקח אחריות, או הוריו קראו לו בשם הזה, הוא כבר נמצא כאן במקום אחר. הוא בעצם נופל וימות. לאחר מכן שני בניו וימותו גם שניהם כמו שהוא מת. זאת אומרת אותו ציר, אותו תהליך מתרחש ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. קשה לא לראות שהוא מכונה איש והיא מכונה אישה.
והאיש מת והאישה חיה. האישה ממשיכה. ומעבר להיבט האישי, הפרסונלי נקרא לזה, יש פה גם ציר של איש ואישה. באותו מקום שאיש נופל ושני בניו נופלים, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, זאת אומרת, יש פה איזשהו כוח נשי, כוח שהוא בעצם קשור אליה, והיא זו שממשיכה. טוב, אם כן, זוהי נקודת המוצא, השבר הגדול, שקשור לתקופה. ואנחנו מכאן בעצם, כמו שאמרתי, מתוך המקום הכל כך רחוק, כל כך קשה, כל כך בלי תקווה, הסיפור מתחיל לנוע קדימה. ואני רוצה בפחות משעה שנשארה לנו, לזהות או להצביע על נקודות ציון במהלך המגילה הזאת, שהובילו, הצעידו את המציאות קדימה, נקודות ציון לא מובנות מאליהן. יכול היה להיות אחרת לגמרי. או אדם פשוט, אדם מן השורה היה מתנהג אחרת, וממילא מה שהראה לא היה קורה. אז אני רוצה יחד איתכם לראות. שימו לב. נקודת ציון ראשונה, אני קורא איתכם. בפסוק ו. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. שימו לב, אני רוצה להדגיש שתי נקודות. נקודה ראשונה, ותקום היא וחלותיה. אני שואל, מה מקים אותך? קימה הזאת, מאיפה היא באה? מאיפה את קיבלת כוח לאזור את כוחותייך? אז התשובה, כי שמעה בשדה מואב. ואני שואל, מה קדם למה? השמועה או הקימה? מה אתם אומרים? השמועה. אז למה הקימה כתובה? למה לא כתוב ותשמע? מה ההבדל בין כתיבה שאומרת ותשמע כי פקד השם ותקום? או ותקום כי שמעה. קודם כל מתארים את תנועת הנפש שלה. הרי תנועת הנפש שלה היא כי שמעה, אז השמיעה קודמת. אז מה אתה אומר? יש פה איזו עמדה נפשית קודמת, שהיה לה על מה לחול, כמו ציפייה, חיכתה, ציפתה לדבר הזה, וברגע שזה קרה, יש על מה לחול. אבל בעצם תנועת הנפש הזאת, היא השתלבה במציאות, בשמועה, אבל בעצם היא קודמת. היא קודמת בציפייה. אין לה על מה לחול, אז אולי היא לא תופיע בעולם, אבל היא קודמת. ואם כן, נקודת המוצא היא קימה שבאה מתוכה. עכשיו שימו לב, כי שמעה, הייתי מדלג על שתי מילים פה, כי שמעה, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. מה זה כי שמעה בשדה מואב? מה זה קשור? ברור שהיא בשדה מואב, היא גרה בשדה מואב, והיו שם, אנחנו יודעים שהיא בשדה מואב. מה זה כי שמעה בשדה מואב? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה שאני שואל, מה, השמועה הגיעה לשדה מואב בעיתונות המואבית, פקד השם את עמו לתת להם לחם? פלא, לא מזדבר. אז מה הכוונה? אז התשובה, ברור לגמרי ששם אמרו דברים אחרים. אמרו, יש גשם בבית לחם יהודה או ביהודה. זה מה שאומרים שם. אבל היא שומעת פקידה אלוהית. זאת אומרת, באוזן שלה היא רואה, היא שומעת, היא מתרגמת את זה לאיזושהי תמונה גדולה יותר. זה דבר ראשון. והיא שומעת בשדה מואב. אגב, זו הפעם היחידה שהביטוי הוא שדה מואב, לא שדה מואב בלשון רבים, שדה. באיזושהי אמירה, לא בלשון רבים, שדות מואב כאילו, אלא שדה מואב כמושג יותר מופשט, מושגי יותר. ובעצם, שדה מואב זה המקום הקשה, זה המקום של הטרגדיה. זה המקום של הלכו לשדה מואב, היו שם. זה המקום שמת בעלה, זה המקום שמתו שני בניה. זה המקום השחור, המקום של הייאוש בעצם. אומר הכתוב, כשהיא בשדה מואב, כשהיא נמצאת במקום הרחוק ביותר, משם אולי מהמקום שאין עוד ירידה, עוד ירידה אחת והכל נפל, והכל התרסק, כבר היא נמצאת, ממש מגרדת את, את הלמטה של הלמטה. במקום הקיומי הזה קורה משהו בתוכה קודם כל. והמקום הזה הוא אומר, זהו, מפה אני קמה. ותנועת הנפש הראשונה שמניעה את כל המגילה הזאת, זה ותקום. זה אישה שעושה צעד פנימי של קימה, טוב, היא שומעת, וגם השמיעה הזאת היא לא עובדות אובייקטיביות. היא מתרגמת אותה. כמעט הייתי אומר, הפקידה האלוהית היא בעצם פועל יוצא של תנועת הנפש שלה. היא פתחה. והיא אומרת, אני רואה פה כי פקד השם. רגע, מי רואה פה חוץ ממך? האם כשנגיע לבית לחם הם יגידו פקד השם את עמו? לא ברור, במובן העמוק והרחב של המילה. ירד גשם, תודה רבה, ברוך השם. בתוך איזו תקופה שבה הרבה ייאוש קיים, אנחנו נראה את הייאוש כשהיא חוזרת ואת המבט אליהם. אז אם כן, יש פה אישה שהניע את הסיפור, את ה... את, את התהליכים בקימה קודם כל, שמחכה, ואופ, יש איזה שביב, והיא קוראת אותו, ומתרגמת אותו לפקידה אלוהית, וזה תחת הכותרת שדה מואב. כשהיא בשדה מואב, במקום הזה שאין למטה ממנו, יש איזה תנועה של מפגש עם החיים במקום הקיומי שלהם, שאומר לחיות. אומר לנוע קדימה, אומר על ייאוש, וזוהי בעצם נקודת המוצא. מקום הבא שהייתי רוצה שניגע בו, הוא המקום של רות. שתי קלותיה הולכות יחד איתה, ותקום היא וחלותיה מצטרפות. אגב, כי שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, זה היא לבד לא עם קלותיה. שם במקום הזה שתיארנו אותו הרגע, זר לו יקרב אליו. הן קמות איתה, אבל הן לא שייכות למקום הזה. והנה, היא יוצאת מן המקום ושתי קלותיה. מדוע אתם הולכות? אנחנו הקלות, אנחנו משפחה ואנחנו הולכים ביחד. ותלכנה לשוב אל ארץ יהודה, רגע, תן לו לשוב. אנחנו מצטרפות, הוא כאילו. אנחנו שוות יחד איתה, מצטרפות אליה למקום שלה. ואז מתחיל דיאלוג. בעצם משולש. בדיאלוג המשולש הזה, אנחנו עוברים תהליך יחד איתה ויחד עם הקלות שלה. אמירה הראשונה שלה, דאגה גמורה, לך נשוב נאישה לבית אמא. יעשה השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי, תן לכן ומציין המנוחה. היא מדברת רק עליהן. תשובתן, כן, ותשק להם, ותיסן הקולה, קולן ותבכנה, ותאמר נעלה, כי איתך נשוב לעמך. רגע, מי דיבר על עמך? אז יש פה שתי צורות, אולי להסביר את הדבר שלא סתרות אחת עם השנייה. היא דואגת להן, ואומרת, אתם חייבות למצוא לכם מנוחה. לכו לבית אמא, לאחר מכן לבית אישה, ותדאגו לעצמכם. מהמקום הזה של דאגה גדולה לעצמכם, זה מה שהיא אומרת, והיא אומרת את זה נחרץ מאוד, בלי לפזול ובלי שום מצמוץ, הייתי אומר. אפשר ממש לראות את זה במילים. הדאגה הזאת קושרת אותן אליה, ולא רק קושרת אותן אליה, ואולי קושרת אותן לעמה. אומרו, אישה כזאת, אנחנו הולכים איתך כמשפחה, ואנחנו הולכים איתך כעם, כי צמחת על קרקע. זה מקום אחד. המקום השני, מצן המנוחה, בסדר, נלך איתך לעמך, ונמצא מנוחה בעמך. לא אומרים את זה, אבל זה נמצא, זה נוכח מאחרי הקלעים האמירה הזאת. והנה היא ממשיכה, ותומר נעמי, שובנה בנותיי, למה תלך נעימי? ופה במשפטים האלה היא מדברת על עצמה באריכות גדולה, בלתי סבירה. העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים שוב נבנותיי. זקנתי מיות לאיש כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסבר נעד אשר יגדלו, עליהן תאגן על ביתיות לאיש. סליחה, אמרנו לך שנלך איתך לעמך ויהיה בסדר. את לא אמורה לתת לנו את כל הפתרונות, אנחנו נשים צעירות נוכל להתחתן. ומה שאפשר לראות פה, זה שהיא בעריכות רבה, כמו אומרת להם, אני האופציה היחידה. וכמו אומרת להם, אתן מצטרפות אליי, אבל אתן מואביות. ואין לכם מה, אין לכם פתרון, אין לכם מנוחה. ואני בעצם, עליהן תאגן עד אשר יגדלו, אין למה לחכות. ובעצם יש פה אמירה גלויה, ויש פה אמירה סמויה. האמירה הסמויה, בעצם, אין לכן בעצם פתרון לעצמכן חוץ מאשר דרכי. אז אין, בקיצור, אין לכם. אז תחזורנה, עוד פעם, תחזורנה אישה לבית, לך נשובנה למקום שלכם. פה היא כבר לא אומרת אישה לבית אמא, כי בעצם זה לך נשובנה לעם שלכם, ואולי אפילו לאלוהים שלכם, היא לא אומרת, אבל הלך נשובנה זה כבר לא קונקרטי, כי פה בעצם אמירה הסמויה היא אולי הדבר העיקרי, היא כמו אומרת להם, אין לכם מה לעשות בעצם יחד איתי. שאלה מאוד מעניינת, למה היא לא אומרת להם באופן גלוי? בנות, אף אחד לא ייקח אתכם. חוץ מזה, זה עם אחר, זה אלוהים אחר, מה לכם? למה היא לא אומרת את זה? למה היא רק רומזת? ושימו לב, הרמז הזה הוא ברור לגמרי. ותיסנה קולנה ותבכנה ותישק עורפה לחמותה, והיא מיד אומרת, היא מסבירה, שבה אל מה... אל המה ואל אלוהיה. פה היא מוציאה את, ה, את, ה, את הדבר, מין, את, את אותו דבר שהיה סמוי, היא באה ושמה אותו על השולחן. אז למה באמת היא הולכת בצורה הזאת? למיטב הבנתי, היא אומרת את זה מאוד מאוד עדין, קודם כל כי היא לא מזדהה אולי. היא לקחה אותם בתור קלות, ואני חושב שהיא חושבת שאם הן באות יחד איתה, אז יש להם מקום להתחבר ולהשתלב ולהתגייר ולהיות חלק מעם ישראל, אבל לא ברור לה מה יגידו אנשי בית לחם. אנחנו נראה כשהיא תבוא לבית לחם, אז גוערים בה ומחלימים אותה, וקוראים לה נערה מואביה, קוראים שם לא מעט דברים קשים, ואני חושב שהיא דואגת, היא חוששת, והיא לא אומרת את זה. כן. ואולי אפשר גם להסביר אחרת, אבל בואו נראה. אם כן, שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, והנה אומרת לרות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב אחרייך. ופה נקודה שנייה. רות בוחרת בנעמי, באמה ובאלוהיה. ואני שואל, מה קושר אותך לאמה ולאלוהיה? והתשובה, יבימתה. או לא יבימתה, חמותה. נעמי. ופעם שנייה אנחנו פוגשים בעצם איזו תנועה שהיא בעומק החיים. זאת אומרת, אם התנועה הראשונה אמרנו הייתה שלה מהמקום הקיומי הזה אני הולכת קדימה, המקום הבא זה רות אומרת, עם האישה הזאת אני הולכת. רגע, זה תורה? זה הקדוש ברוך הוא? זה היסטוריה? זה לא, זה לא בית מדרש. זה עומק החיים. והיא אומרת, היא איננה אומר, היא לא אומרת, אני הולכת עם הקדוש ברוך הוא. אני הולכת עם הקודש, אני הולכת עם העם הזה. היא לא אומרת עם העם גם. היא אומרת, את עמך ואלוהי. ובפעם השנייה אנחנו פוגשים איזו תנועה בתוך החיים. לא מדלגת, לא מעליהם, אלא נע בתוכם. וכמו אומרת, אם אני רוצה את הקרקע שהצמיחה את האישה הזאת, אני רוצה את העם, אני רוצה את, 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 את אלוהייך. הקדוש ברוך הוא, שהוא בעם שלו צומח דבר כזה, אז מצוין. אז לשם את הדבר הזה אני רוצה, ופה זו הזמנה לראות באמת את האיכויות הגדולות, את הנקיות הגדולה, את הדאגה הגדולה, את העדינות שהייתה לנעמי, וממילא את האמירה שלה בחיים האלה אני בוחרת. נקודת הציון הבאה, לא מובנת מאליה, מה היא? מה אתם אומרים? לא כל כך בחירה של מישהו, אבל אולי כן קצת. ועיקר מקריאה. מה זה? בואו נקרא את פרק ב' ונראה מה קורה שם. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז, ותומר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. יהיה מישהו שאני אמצא חן בעיניו. ותומר אלה לכי ביתי. שימו לב, רות המואביה אומרת לה, אני אלך ועל הכתב השיבולים, אחרי מישהו שאמצא חן בעיניו. ותבוא ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחר הקוצרים, ויהי קר מקרח חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. מה זה ויהי קר מקרח? מה ההבדל בין זה לבין וימן השם דג, וימן השם או זימון שהקדוש ברוך הוא מזמן? מה אתם אומרים? ויקר, מקרה זה פעמיים מקרה, נכון? במקרה. אני שואל, זה מקרה? אז מה התשובה? כן, כתוב שזה מקרה. איך אפשר להגיד לא? מה אתם אומרים? כתוב פעמיים, ויקר כפועל מקרה, כתיאור מצב. אז זה כן מקרה או לא מקרה? לא שמים את הקדוש ברוך הוא פה. תראו, לא לשים את הקדוש ברוך הוא פה, זה בעצם לומר, זה בחוקי העולם. זה במציאות, זה לא איזו הכוונה. זה לא... ככה זה קרה. רגע, הטבע עיוור? הטבע לא עיוור. המקרה הוא לא באמת מקרה. אבל הוא מקרה. זאת אומרת, זה בכלים, במציאות, זה קרה. זה התרחשות שלא עמד מישהו וכיוון אותה. אבל בדיוק במקום... אולי כתגובה של רות שמתנדבת ואומר, אני אלך לאיזה מקום, אני אמצא חן בעיניו. ויש פה איזה חסד, יש פה איזה התנהגות כל כך של דרך ארץ, אולי קשור גם לתהליכים הקודמים של הדבקות שלה בחמותה, אבל בכל אופן, בתוך המקום הזה שבני אדם מכוונים נכון, גם המציאות משתפת פעולה. אבל המציאות לא בהתערבות מבחוץ, יש פה משהו שהוא עצמו... נושא מעניין. מה זאת אומרת? המציאות, כן, המציאות מתוכה היא בעצם חלק בתוך הסיפור הזה, לא כהכוונה בעצם של הקדוש ברוך הוא מלמעלה. כן. לא שומע? ויקר המקרה שלה. נכון? המקרה שלה. זאת אומרת, זה לא ויקר מקרה, מעניין, אתה, מאיר, אתה שואל ואני ככה פתאום שם לב. ויקר זה ויקרה הדבר הבא, אבל בלשון עוד יותר של מקרה. זאת אומרת, כמו קרי, אם תלכו עם קרי, זה ככה אפילו מקריות גדולה שלא לוקחת בחשבון את הכל, אלא אשר קרחה בדרך. וואו, זה אפילו הולך למקום עוד יותר חזק של מקרה, כמו אומר, המקרה שבמקרים הוא מחובר. הוא בא ממקום... כאילו, במובן הפשוט, הכוונה פה, אף אחד לא זימן. היא הלכה. אם אתם שואלים אותי, היא אמרה, אני אלך אחר מישהו שאמצא חן בעיניו. זאת אומרת, אני רוצה מישהו ש... מישהו מסוים. שייקח אותנו לאיזה מקום, שאני אמצא חן בעיניו, יקרה משהו טוב. היא לא יודעת על בועז. היא אחר מישהו כזה. ואם הייתי מתרגם מה קרה פה בפועל, לפי דעתי, היא כאילו אמרה, לאן שרגליי יוליכו אותי, לשם אני אלך. זאת אומרת, משהו מעין זה. כמו הפקירה עצמה ואמרה, טוב, ניתן לה... למציאות להוביל אותי. ואז הוויקר מקרה זה ביטוי של כפול, שבעצם אומר, רגע, היא לא הובילה, היא לא אמרה, אני מחפשת ומצאת משהו. לא, היא נתנה כמו נתנה לרגליה להוביל אותה, וואו, ורגליה הובילו אותה לשם. ואז יש פה משהו שהוא נוגע בעומק אולי חיים, גם סוג של מקרה שמספר על המקרה שלה, על הלב שלה, או המציאות שלה שהובילו, רגליה הובילו אותה לאיזשהו מקום. טוב, שומע, אתה בסדר. בואו נמשיך. חברים, היא מגיעה, ועוד פעם, שימו לב, מה קורה לה, או איך אנשים מתייחסים, ואיך מתייחס בועז. אז בואו נראה את יחסו של בועז, ותכף אני אוסיף יחס שאינו מובן מאליו. בואו נראה. מגיעה הנערה הזו, ושואלים פה, הוא שואל למי הנערה הזו, פסוק ה' בפרק ב', ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. תראו, אנחנו רגילים לביטוי נערה מואביה, רות המואביה זה אפילו שם יפה, אבל להזכיר או להגיד נערה מואביה, זה לא ביטוי פשוט. אני מזכיר לכולם, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם, לא תדרוש שלומם וטובתם, נכון? הסיפור הזה שלה הוא גם סיפור של ביזיון גדול למשפחה. זה לא פשוט הדבר הזה. אז אם כן, גם הביטוי הזה הוא לא מובן, הוא לא מובן מאליו. אבל תכף תראו שהסיפור הוא עוד יותר קשה. זאת אומרת, נעמי קודם לכן אמרה, אני מלאה, הלכתי וריקה משיבני אדוני. למה תקרנה לי נעמי ואדוני, אנא בי ושדי הרה לי? או קרנה לי מרה, כי המר לי שדי מאוד. זה באופן כללי. אבל באופן ספציפי יותר, הנערה הזאת, אומר בועז, אומר לבועז, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. למה הם נוגעים בה? אחרי זה גם בין האומרים תלקד ולא תחלימוה, מה אני שומע מפה? שמחלימים. ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה. למה גוערים בה? מגיעה נערה מואביה. אגב, שלא יודעת את החוקים, כולם אוספים בשיבולים והיא אוספת אומרים. היא צודקת, היא רוצה להביא לחמותה הרבה, אז היא לוקחת אומרים כבר. אומרים, ואז הוא אומר, ועזבתם, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימו. זאת אומרת, היא לקטה מעצמה באומרים, אבל היא לא יודעת. אז היא עושה דבר שהוא בעצם לא לפי החוקים, ולא תחלימו ולא תגערו בה. ושימו לב, כל אלה מראים לנו תמונת מצב עגומה, נכון? תמונת מצב עגומה שלה כנערה מואביה שנמצאת פה בסביבה ובחוקים ובמנהגים שהיא לא מכירה אותם. ותחת ההתייחסות הזאת, אנחנו לפתע רואים מישהו שמשדר משהו אחר לגמרי. הוא מתעניין בה. פסוק ח' מה?
הנער לא עונה על השאלה.
לא שומע.
הנער לא עונה על השאלה.
איזה שאלה? למי הנערה זו שאלה מאוד מעניינת. למי? הוא לא שואל מי הנערה הזאת. למי זה שייכות בידיעה כמו שהיא שייכת לאיזה משפחה, שהיא מסונפת לאיזה משפחה, אז למי היא שייכת? נכון. עכשיו, שימו לב, ויומר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, הוא קורא לה. שימו לב, כולם מחלימים, גוערים ונוגעים, והוא קורא לה ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה, וכל תדבקים לנערותיי. ואומר לה את כל מה שאומר, ותיפול על פניה ותשתחו ארצה, ויתומר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? עכשיו אני שואל, בועז, מדוע באמת מצא חן בעיניך הנערה הזאת? מה פתאום היא מוצאת חן בעיניך? היא באמת נוכריה. היא באמת עוצרת איזשהו סיפור רע של המשפחה, שירדה ועזבה בימים הקשים והתחתנה עם נשים מואביות והחזירה אותן להנה, מה יותר רע מפה? למה מצא חן בעיניך? באמת אנחנו נשאל, מדוע מצאתי חן בעיניך ואנוכי נוכריה, ואני מוסיף, וכולם מתייחסים אליי כמו אל נוכריה, אז למה אני מוצאת חן בעיניך? אז המקרא מבאר, והוא עונה, הוגד הוגד לי את כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אמך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. שימו לב, כולם מסתכלים על הסיפור מבחוץ. אומרים, המשפחה עשתה ככה, שיפוטי, והוא הולך למקום אחר לגמרי. כולם מסתכלים על הנעמי ועל המשפחה ועל הביזיון שלה, והוא, אופ, הולך למקום האחר. הוא מסתכל מנקודת מבטה של הנערה הזאת, אומר, וואו, מה עשית? כל אשר עשית את חמותך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. שימו לב, הוא לא מכיר את זה. הוא שמע כמו כולם, כולם פרשו את זה אחרת לגמרי. והוא, הוגד הוגד לי, אם אתם רוצים, זה פרשנות שלי למה שאני שמעתי. כולם פרשו אחרת. אבל זה מה שאני רואה בסיפור הזה. והנה לנו עוד פעם, מישהו מסתכל על העולם לא מבחוץ, מבפנים, מהמקום הפנימי בעולם של שלה, מנקודת המבט שלה, ורואה את כל הטוב שאף אחד אחר בעצם לא רואה אותו, וממשיך, ישלם אדוני פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו, ממש הולך איתה כברת דרך ומברך אותה, תהי משכורתך שלמה. המילים הללו וחזרתה הביתה והסיפור שלה לנעמי מביאים בעצם את נעמי להבין, וואו, קרוב לנו האיש מגואלנו, יש פה סיכוי לאיזשהו דבר. אמרנו שאנחנו נתקענו כמשפחה, את נתקעת, אולי יש יכולת לגאול את המשפחה. מגואלנו זה במובן הכולל, וזה גם הדאגה אליה נראה אותה, אבל זה במובן הכולל של המשפחה. קרוב לנו האיש מגואלנו. אז מה עושים? טוב, פה נרקם סיפור הגורן. הלא אבקש לך מנוח כאשר ייטב לך. מאוד מעניין. קרוב לנו האיש מגואלנו, מתאר את התמונה של המשפחה, ויחד עם זאת, את המימד האישי שלה, כאשר ייטב לך. הלא בועז מודעתנו. מודע זה קרוב. כן, הוא זורה את הגורן הלילה, ורחצת וסחצ סמלותייך, וירד את הגורן, אל תיבדי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. והיא בשוכבו, וידעת את המקום אשר ישכב שם, ובד וגילית מרגלותיו, ושכבת והוא יגיד לך את אשר תעשי. מה? ושמת סמלתך או סמלותייך, וירדתי הגורן, או וירד את הגורן. ושכבתי, וואו. הכתיב בעצם היא על עצמה. לא חשבתי את זה אף פעם, שאלה מעניינת. צריך לחשוב. חברים, אני רוצה לשאול שאלה. סיפור הגורן, מה הוא בעצם? הליכה לבועז, לומר, בועז, בוא תגאל את המשפחה. גאל את המשפחה, אולי לגאול גם את השדה של המשפחה שהלכה לזרים, ולגאול את בעצם את רות ואת נעמי, ויש פה סיכוי לגאולת משפחה, אז בוא נגאל. אבל אז אני שואל, למה בצורה כל כך מפוקפקת ללכת באמצע הלילה, לשכב למרגלותיו, לגלות מרגלותיו, לשכב, כן, וסחת ושם צמלותייך, איזה ככה רחץ, יש פה איזה התכוננות לבוא באופן כזה שיעורר את חיבתו, וגילית ושחר, והוא יגיד לך את אשר תעשי. עד כמה הסיפור הוא לא פשוט, אנחנו רואים. ותרד הגורן ותעשה ככל אשר ציוות החמותה. ויוכל בועז וישת ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא בלד ותגל מרגלותיו ותשכב, והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפה. והנה אישה שוכבת מרגלותיו. והוא אומר, מי את? אז לפני שהולכים לתשובה שלה, אני שואל, נעמי, מה זה הסיפור הזה? מה את רוצה? שהוא יקעל? תדברי איתו, תראו איזה בן אדם. איך הוא התייחס אליה אחרת מכולם? אז מה התשובה? הסיטואציה או הפתרון הזה שהוצע מחזיר אותנו שלושה צעדים אחורה, לשאול כמה שאלות. אנחנו שואלים את בועז, בועז, קרובת משפחה, אתה מודע, לפי חז"ל בני דודים. אז אתם בני דודים, אתה ונעמי, אז למה אתה לא ניגש אליה? למה הוגד הוגד לי? מה זה הוגד הוגד לי? מה, אתה לא בא לדבר עם נעמי? למה אתה לא דואג לה יותר? מה, נתת לה אומרים? ככה למה לא יותר? איפה מפגשים משפחתיים? איפה? אז התשובה, וואו, נעמי אמנם קרובת משפחה, אבל איך היא אומרת? אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי לי מאוד. ואם תרצו, היא אמרה, מר לי מאוד, יצאה ביד השם. אמרה את זה לפני כן, ניבאה וידע מה ניבאה, ובמילים אחרות היא חזרה עכשיו עם נערה מואביה, ועכשיו היא גרה בלא מקום, וכאחד העניים מלקטים שעורים, ובעצם, הייתי אומר, היא ירדה מנכסיה. ואפילו בועז, שכל כך אוהד, מנוע או נמצא באיזשהו מקום של ריחוק. מקום של ריחוק. ועוד מעט אנחנו נראה, בועז בא לפלוני אלמוני ואומר לו, תגאל את השדה, הוא אומר, אני אגאל את השדה. הוא אומר, ביום קנותך את השדה, אתה קונה גם את רות המואביה. מה פתאום? חס ושלום. פן השחית את נחלתי. מה זה? השחתה? נערה מואביה? מה פתאום? אין דבר. אני מוותר. אני חוזר עכשיו לבועז ואמר, חברים, המציאות הזאת שבועז החשוב, האיש החצוב הזה, חז"ל אומרים שהוא היה שופט, יבצל, אבל גם בלי, יש לו עמדה, הוא אדם משמעותי, רואים אותו עם הקוצרים, יש לו איש עם נכסים, אדם משמעותי, גם בשושלת אנחנו רואים בהמשך, נמצא בשושלת הנשיאים, אז אם כן, בועז הזה, והנערה המואביה, להציע שידוך זה לא לעניין. לא לעניין בשום קנה מידה, זה לא עובר. זה לא שייך. זה איזה רעיון שנרקם במוחה של נעמי, שבעצם ללכת ולחצות קווים. כמעט כמו תמר שבא ליהודה, ובעצם בתור קלתו אומרת, קח אחריות, ומניחה את עצמה במקום, ועושה מעשה. זה בעצם מה שקורה פה. טוב, פה זה לא עד כדי כך. זה לא להתחפש כמו תמר לאישה זונה וממש להיות בתוך הסיפור. מה?
מה שהיא ניסתה לעשות. נעמי לא ידעה שבועז ישלוט. כן, כזה נורמלי, נעמי לא תכננה את הצדים. נעמי
חשבה
שזה
יגיע
במקום
הזה יותר. פשוט. כן, קודם כל, הערה מעניינת אתה אומר. אפשר לדעת איפה זה מתחיל, אי אפשר לדעת איפה זה יסתיים. יחד עם זאת, אבל, ושכבת, והוא יגיד לך את אשר תעשין. ובפועל, והנה אישה שוכבת מרגלותיו, מי את? אתה אומר, אנוכי רות המתך ופרסתך נפאך על המתך כי גואל אתה, ויאמר, ברוכה את לאדוני ביתי, אתבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי, לכת אחר הבחורים עם דל ועם עשיר, הוא קולט מיד. הוא הולך למקום המכוון הזה, והוא קולט, היא הזמינה אותי לאיזה מקום גדול. ואתה ביתי, אל תראי, וזה לא הולך לשום מקום, חוץ מאשר באמת הפתרון היפה, המדויק, ולא למקום כמו עם תמר. אז מה חשבה נעמי? אינני יודע. אני חושב שהתסריט הזה בכל צורה הוא טוב, הוא נכון, הוא מדויק יותר, הוא מכוון, ואין לי סיבה להגיד שנעמי חשבה על משהו אחר, אף על פי שהיא באמת לא הכריעה בשבילו. היא יצרה את העובדה, היא יצרה עובדה שבעצם מעמידה אותו מול המציאות כמות שהיא. והעמידה מול המציאות כמות שהיא, לא כל אדם היה עושה את מה שעשה פה בועז. יכול היה אדם אחר צדיק, כמו פלוני אלמוני, בשום אופן, מים, נערה מואביה, מנסה להכשיל אותי, ולקחת את הכל למקומות, איפה הצניעות, לצעוק, הוציאוה ותשרף, יכול, גם זה יכול היה, פרוצה, נכון? כל המילים האלה יכלו להיות פה. אבל פה רואים משהו אחר. מישהו שמיד מכוון למקומות האמיתיים, מסתכל לעולם שלה, וואו, היטבת חסדך האחרון? מה זה חסדך האחרון? עכשיו, ברצון שלך לגאול את המשפחה מן הראשון, לבלתי לכת אחר הבחורים, את רוצה לגאול את המשפחה, מיד הולך למקומות הכי מכוונים, זה לא יאומן. זה לא מובן מאליו. במיוחד העובדה שהצטרכו לצעד כל כך חזק מראה שיש פה חציית קווים, אבל הוא מכוון. כן. נכון. היא, אגב, את זה לא אמרה לה חמותה. חמותה אמרה לה, שכבת והוא יגיד לך את אשר תעשין. והיא משתמשת במילים שלו. הוא אמר, ישלם אדוני פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. הוא ישלם משכורתך כי באת לחסות תחת כנפיו. ועכשיו היא באה ואומרת לו, ופרסת כנפיך על אמתיך. הקדוש ברוך הוא פרס את כנפיו, הוא עשה את שלו, עכשיו תעשה אתה את שלך. ותפרוס אתה, וקח אחריות. אמרת שהוא פרס את, שיפרוס כנפיו, בבקשה, אז תהיה שותף בפריסת הכנפיים האלה ולקיחת אחריות, ובעצם היא מדברת אליו במטבע לשון שלו וטובעת. אגב, היא לא מחכה לשום דבר. מי את? רות אמתיך ופרסתה כנפיך למתיך כי גואל אתה. היא שמה לו את המילים בפה. היא מכוונת אותו לאירוע של אתמול. שבו הוא ראה אותה ועשה את מה שנכון ולשם הוא מוזמן והוא באמת הולך לשם. מכאן אנחנו הולכים לצעד הבא ועוד פעם רואים את הלא מובן מאליו בסיפור עם הפלוני אלמוני. אז קודם כל יש פה ביטוי נפלא. ובועז עלה השער, והיה סוב שם, בואו נראה איזה פסוק זה. ובועז עלה השער, כן, וישב שם, וישב שם, סליחה. ובועז עלה, אני קורא בפרק ד' פסוק א', ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז. והוא אומר, סור השווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. מה זה? הוא עולה השער והנה הגואל. מה זה הדבר הזה? מה זה והנה הזה? אז יש מדרש מקסים, יפה. שואל המדרש ככה, אחרי תער הקייטיב? מה, הוא ישב אחרי השער וחיכה? איך הוא הגיע לפה? רבי אליעזר אומר, רות עשתה את שלה, ובועז עשה את שלו, אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. היא עשתה את שלה, הוא עשה את שלה. גם אני אעשה את שלי. אגב, רות עשתה את שלה ובועז עשה את שלו. זה, איזה, מה זה שלו? מה זה שלה? מה הם עשו? אני מבין, היו מכוונים למקום פנימי. למקום מחובר לחיים במקום המדויק שלהם הפנימי שלהם אם זה פה רות עשתה את שלה ודבקה בחמותה והלכה וממשיכה לדבוק בחמותה והלכה ועכשיו עשתה את החלק שלה עד כדי אני אומר זה כל הציר הזה רות עשתה את שלה היא הייתה מדויקת היא הייתה מחוברת לאורך כל הדרך, ועכשיו היא באה לגאול את המשפחה. ובועז עשה את שלו, ראה את חסדה הראשון, ראה את חסדה האחרון. גם אני עכשיו מה עשה? אכוון את המציאות מבפנים, והאיש הזה הוא לא יהיה מפוזר, הוא יהיה פה במקום ובזמן הנכון, כמו שהם היו במקום ובזמן הנכון, בהתכווננות הזאת. אף אני אעשה את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. ורבנן אמרו, לא בסתירה, אני חושב, אבל צעד נוסף, אפילו היה בסוף העולם, הטיסו הקדוש ברוך הוא והביאו, כדי שלא יהיה אותו צדיק יושב ומצטער. איזה תיאור יפה. אפילו בסוף העולם, מביא אותו לפה, אתה עכשיו פה, איך הקדוש ברוך הוא. כן, טוב. בכל אופן, אז זה מקום אחד, אז מגיע אותו פלוני אלמוני, ובועז אומר לו, אתה גואל את השדה? אומר, בוודאי, אני גואל את השדה. אבל ביום שאתה גואל את השדה, אתה גם בעסקת חבילה לוקח את רות. לא, לא. על כך אומרים חז"ל. אמר רבי שמואל בר נחמני, על הפסוק, סורה שווה פה פלוני אלמוני. אילם היה בדברי תורה. שאמר, ראשונים לא מתו אלא בשביל שנטלו אותה. אני אלך ואתלה לי, שאני מערב פסול בבניי. הנה תראו את המבט הצדקותי שלו. הוא אומר, מה, למה לי להיכנס לזה? פסול בבניי, לקחת כזאת גירה שבאה ממקום לא של שלמות ולא של צדקות, לא מתאים לי. אילם היה בדברי תורה, ולא היה יודע שכבר נתחדשה הלכה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אני שואל, מה הקשר? גם אם מותר, אבל זה לא משובח. אבל רואים פה עמדה של המדרש, המדרש שולל את המקום הזה, זה מותר. ואם זה מותר, אז זה טוב. אז תסתכל על המשמעות, תסתכל על האירוע, תסתכל על המידות שלה, תסתכל על הגאולת המשפחה שיש פה. אל תסתכל עכשיו, תבדוק בציציות והפסדת את כל הסיפור. אלמן, אילם מדברי תורה. אם כן, עוד מבט, שכמו שאמרנו, מצעיד את ה... מציאות קדימה. בסופו של דבר, כן? שהיא מה? איפה, עד איפה קוראים לרות המואביה? תראה, זה ברור כשהיא חוזרת. מה? לא, יש מקום אחד, יש מקום אחד, מה?
גיבורי דוד, שקראו להם
נכון. אני רציתי לומר, שלא בהכרח השיוך מואביה אומר שהיא לא התגיירה, כי גם אם היא, הוא לא בהכרח. אז קודם כל הוא בפיהם של האנשים בחלק מהמצבים, אבל יש גם מקום אחד, בתחילת פרק ב', בפסוק השני, ותאמר רות המואביה אל נעמי. נכון? עכשיו, אפשר להגיד שפה באמת היא עדיין לא התגיירה, אם עכשיו הגיעו לבית לחם, ולא היה פה גיור עדיין, זה ממש הצעד הראשון הקיומי, הגיעו לבית לחם ועכשיו היא דואגת לעצמה, ואולי זה קרה, עכשיו ברור שזה קרה באיזשהו שלב, כי היא אמרה, עמך מי אלוהיך אלוהי, אני מצטרפת אליכם. עכשיו זה עוד שאלה, מה תהליך הגיור שהיה בתקופה הזאת, האם הוא תואם לגמרי את מה שמאוחר יותר, זה עוד שאלה, מה באמת הוא כולל בתוכו תהליך הגיור, אבל ברור שהיא באה לחסות תחת כנפיו, כמו שאומר לבועד. כן, אשר באת לחסות תחת כנפיו, זה אומר, את חלק מהסיפור שלנו. זה ברור, אבל זה סוגיה. זה באמת סוגיה. ברשותכם, אני רוצה רגע לחתום ולתת את התמונה הכוללת. אם כן, טוב, זה הסיפור, ומתאספים כל העם אשר בשער, והזקנים עדים ומברכים. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרת ההוקרה שהם בבית לחם, ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה. למה להזכיר את פרץ? להזכיר את פרץ זה כמו מה? להזכיר את מעשה תמר. ולהזכיר את מעשה תמר זה להזכיר סיטואציה כל כך לא פשוטה, שממנה יצאה כל הענף של המשפחה. משם אנחנו באנו. במעשה שכמו שאמרנו, קרא את התמונה הפנימית, אף על פי שבחוץ זה תמונה בלתי נסבלת, שם עוד יותר בלתי נסבלת. אבל בפנים היא מחוברת, בפנים היא מדויקת, היא נכונה, מה שעשתה תמר, ובפנים מה שקרה כאן בעצם, זו אמירה שמכשירה. ומאוד מעניין שהפסוקים בפסוק י"ח, ואלה תולדות פרץ. מה היינו מצפים? ואלה תולדות? יהודה, תתחיל מראש השבט. למה מתחילים מפרץ? להתחיל מפרץ זה אמירה. יש פה מעשה פרץ, יש פה מעשה תמר בעצם משוקע בתוך הסיפור הזה, ומעשה תמר פירושו מה? המכוונות הזאת לקחת אחריות, להבין את המציאות ולעשות את הדבר הנכון, לא דווקא, לא מה שרואים בחוץ, לא במקום השיפוטי, לא במקום הצדקותי, לא במקום החומרתי. במקום שקורא את המציאות ואומר מה נכון לעשות. ושימו לב, זה המקום שכל החתימה הזאת על פניו נמצאת שם, וזה המקום שגם הקדוש ברוך הוא בא אליו, ויקח בועז את רות ותהי לו לאישה ויבוא אליו, ויתן אדוני לה הריון ותלד בן. ביטוי יחידאי במקראין, ויתן השם לה, הקדוש ברוך הוא אומר, עוד פעם, הוא עשה את שלו והיא עשתה את שלה, גם אני עושה את שלי. גם אני בא, שכינה בסופו של דבר תבוא למקום הזה. אני רוצה ברשותכם לסכם. המגילה הזאת פותחת, כמו שראינו, בתיאור של טרגדיה. תיאור של איש שהוביל את משפחתו בימי שפוט השופטים בעצם לאבדון. הוא ובניו. אבל האישה נשארה, והאישה יוצאת לדרך. הצעד הראשון שלה, ותקום, כי שמעה, הוא צעד פנימי. הצעד הזה הוא מתחיל להצעיד את המציאות קדימה. רות בעקבותיה מצטרפת, אומרת, אל האישה הזאת אני מצטרפת. והיא מגיעה לבית לחם, רואה בועז ואומר, וואו, איזה, אני רואה פה משהו. כולם מסביב רואים משהו אחר. נעמי חששה ולכן אמרה, אל תבואי, אין לך מה לבוא, ברמז, בעדינות, אבל אין לך מה לבוא, אין, אף אחד לא יסתכל עליי. אין לך סיכוי שם. טוב, רות דבקה מבפנים, אומרת, מחוברת מבפנים. ובועז מצטרף, רואה ומתפעל. הוא לא הוביל את הסיפור. הוא גם היה רחוק, כמו שאמרנו. הוא לא יכול לחשוב לא על האיבום הזה, סוג של איבום. הוא אפילו לא יכול לחשוב להזמין אותה ולדאוג לה. לא, הוא עדיין נמצא. הוא כמו איש נמצא ככה באיזשהו מקום חסר. אבל היא עושה מעשה, כמו תמר, ומצעידה את הסיפור קדימה. ובעצם שימו לב, את המגילה הזאת מצעידים, מי שמצעיד אותה קדימה זה נשים, זה לא גברים. זה בנקודת המוצא אלימלך ובניו, נעמי ורות, וגם מול בועז, בניגוד לאלימלך שהתרסק, בועז נקרא אל הדגל ועושה, אבל הוא לא עושה את זה מעצמו, הוא עושה את זה כשנעמי ורות טובעת, רות מביאה אותו למילים שלו, אתה אומר הקדוש ברוך הוא ייקח אחריות, קח אתה אחריות. על המקום הזה. ופלוני אלמוני עוד פעם נזרק הצידה כי הוא לא מבין את הסיפור, ובועז נקרא אל הדגל, מבין את הסיפור. ובסופו של דבר, עם ישראל אומר, וואו, זה מעשה תמר ופרץ, אשר ילדה תמר ליהודה, זה אותו סיפור. זה הסיום פה. ומהסיפור הזה של תולדות פרץ, בא דוד לעולם. וחג השבועות זה חג של דוד. חזל, ככה אומרים, נולד בשבועות, מת בשבועות, מחברים אותו למקום הזה. חג השבועות זה חג מתן תורה, והמגילה הזאת בעצם מדברת על תורה מסוג אחר. לא תורה, תורה שגואלת את העולם מתוכו. תורה שבעצם מספרת לא את הסיפור של השמיים, אלא את ה"ויקר מקריה", את המכוונות הזאת שבעצם מתאמת את המציאות מבפנים. את ה... כן, והנה הגואל, מאיך הגעת לפה? אני פה, בזמן ובמקום. ויקר מקריה בזמן ובמקום. וייתן השם לה הריון, כן, מכוון, כפרץ, הסיפור בגורן, המכוונות הזאת, זה מידתו של יהודה שם, זה מידתו של בועז כאן, ואת כל התהליך הזה, בסופו של דבר, מובילות אותו נשים, ואם נגיד עוד משפט אחד, היסוד של מלכות קשור מאוד ליסוד של האישה. זה לא מקרה שדוד ונשותיו, זה סיפור מאוד מאוד חזק בעוצמה גדולה, ושלמה עוד יותר 1,000 נשים, והרבה מאוד עיסוק של המקרא סביב הדבר הזה, דבר שלא מצוי לא ביהושע ולא בשמואל, מי האישה שלו, אף אחד לא יודע. אצל דוד זה דבר מאוד מאוד משמעותי, וגם הוא קשור לעובדה שמלכות גואלת את העולם מתוכו. כמו שאישה נוכחת בחיים מתוכם, מלכות גואלת את העולם מתוכו, ונקודת ההתחלה והפתיחה, או הייתי אומר, בית דוד, צומחים מסיפור שמי שגואל בו ומי שעושה את הצעדים להניע אותו, זה אישה. נעמי, לאחר מכן רות. ברכת השם אליכם.